דף י' ג' עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, פסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, או קיבל שלא לשמה, או הוליך שלא לשמה, או זרק שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, פסולים. אנחנו כבר דיברנו, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח בזמנו והחטאת במשך כל ימות השנה. באה עכשיו המשנה ומבארת מתי אנחנו באמת אומרים שכשהוא עשה מחשבה שלא לשמה, המחשבה הזאת היא פופלת. אומרת המשנה, מדובר או בשעת השחיטה, או בשעת הקבלה, או בשעת ההולכה, או בשעת הזריקה. גם אם חלק מהעבודה בוצעה לשמה וחלק שלא לשמה, וזה מה שאומרת המשנה, או לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, כיצד לשמן ושלא לשמן, לשם פסח ולשם שלמים, שלא לשמן ולשמן לשם שלמים ולשם פסח, וכבר הבאנו לאל מחלוקת ראשונים, האם הכוונה היא שבאותה עבודה הוא חשב שלא לשמו ולשמו, לשמו ושלא לשמו, או שמה מדובר בין שתי עבודות, כדעת התוספות. בכל אלה באנו ואמרנו שהקורבן יהיה קורבן פסול, והסיבה למה דווקא בעבודות האלו, שהזבח נפסל בארבעה דברים, כי יש לנו ארבע עבודות שפוסלים את הקורבן: בשחיטה ובקיבול ובהילוך ובזריקה. לכן דווקא בארבע עבודות האלה שלא לשמה פסול. רבי שמעון מכשיר בהילוך. בא רבי שמעון ואומר, אם הוא חשב מחשבה שלא לשמה בזמן ההולכה, זה לא פוסל את הקורבן גם בפסח וחטאת. למה? שהיה אומר, מה היה אומר רבי שמעון, אי אפשר שלא בשחיטה, אי אפשר ושלא בקבלה, אי אפשר שלא בזריקה, אבל אפשר בלא הילוך. ומכיוון שאפשר בלא הילוך, ממילא זה לא נחשב עבודה חשובה, ומכיוון שזה לא עבודה חשובה, אז זה לא פוסל במחשבה. ואיך אפשר בלא הילוך? מבאר את המשנה, שוחט בצד המזבח וזורק. לשחוט מוכרחים, לקבל את הדם בכלי שרת מוכרחים, כפי שאנחנו עוד נדבר, שלמעשה יש לנו מה שנקרא קידוש ראשון. זה מה שהסכין, מה שאדם בא ואומר, הרי זו עולה, הרי זו חטאת, הרי זו שלמים, באותו הרגע הוא מקדש על ידי הפה את הקדושה הראשונה. לאחר מכן מקבלים את הדם, שזה עולה על גבי מזבח, זה החלק החשוב, מקבלים אותו בכלי שרת, זה נקרא קידוש שני. לאחר מכן יש את הפעולה שהיא בעצם פעולת ההולכה, אבל מכיוון שאת ההולכה הזאת אפשר היה לשחוט בצד המזבח, ואם הוא היה שוחט בצד המזבח, אז תכף ומיד הוא יכול לזרוק את הדם מיד אחר הקבלה. ממילא אומר רבי שמעון, זו עבודה שאפשר להסתדר בלעדיה, לכן אין לה תוקף של עבודה חשובה, ואין בה פסול של מחשבה. היה מקום מוגדר. קודשים קלים בכל העזרה, קודשי קודשים שחיטתם בצפון. גם אם זה שחיטה בצפון, אז בקיר המזבח הצפוני זוהי שחיטתם בצפון, ובוודאי בשאר קודשים קלי ששחיטתם בכל מקום, אז אין שום בעיה לבוא ולזרוק את הדם שם במקום. רבי אליעזר אומר, המהלך במקום שהוא צריך להלך מחשבה פופלת, אם הוא חשב שלא לשמה, במקום שאינו צריך להלך אין מחשבה פופלת. והגמרא תברר מה הכוונה מקום שהוא צריך להלך, ומה הכוונה מקום שאינו צריך להלך. שואלת מיד הגמרא, וקבלה מי פסלה? אנחנו באים ואומרים, לפי תנא קמא, ובפרט הזה גם רבי שמעון מודה, שבקבלת אדם, אם הוא חשב מחשבה שלא לשמה, הוא פוסל את הפסח והחטאת. שואלת הגמרא, האם באמת קבלה שלא לשמה פוסלת? והתניא, יש לנו ברייתא. הברייתא מדברת על מה שנאמר בפסוק לגבי קורבן עולה, ושחט את בן הבקר לפני השם, תחילת ספר ויקרא, והקריבו בני ארון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד. אומרת הברייתא, והקריבו, זו קבלת הדם. התורה מלמדת שאת הדם צריך לקבל בכלי שרת, כמו שאמרנו, כדי שיהיה קידושני, ורק על ידי קבלה בכלי שרת אפשר להמשיך לעשות סדר העבודה. אי אפשר אבל לשחוט את הבהמה ולקבל את הדם ביד, ואת זה להוליך ולזרוק על גבי מזבח. והקריבו, זו קבלת הדם. אתה אומר קבלת הדם או אינו אלא זריקה. אולי והקריבו, הכוונה היא לזרוק את הדם. כשהוא אומר אותו פסוק, וזרקו, הרי זריקה אמור, המני מקיים והקריבו, זו קבלת הדם. הווה אומר שאם הפסוק מתחיל ושחט, והפסוק מוסיף והקריבו, ולאחר מכן וזרקו, אז שחיטה וזריקה אנחנו יודעים מה זה נקרא. והקריבו, והקריבו הכוונה היא קבלת הדם בכלי שרת. מיד אומר רש"י במקום,
שחיטה זה לא
הקרבה? עוד לא. שחיטה זה שחיטה, וזריקה זה זריקה, והולכת הדם זה הולכת הדם, וקבלה בכלי שרת, כל דבר זה בפני עצמו. לקחת ביד ולזרוק, אבל לא לבוא ולהשתמש בכלי שרת. והחידוש שצריך קבלה בכלי שרת. הוא יכול לתפוס ביד. לכן זה החידוש. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מתכוח הלימוד שלנו, והקריבו, זו קבלת הדם. לכן אנחנו יודעים שיש מושג שצריך קבלה בכלי שרת, שזה הקידוש השני. אומר רש"י, כשהוא אומר, מקביל לגיליון השף, אומר רש"י, כשהוא אומר זו קבלת הדם, מי אומר שקבלה זה בכלי? כדי אשכחן קבלה בעולת סיני, מצאנו בקורבן שהקריבו בהר סיני, ויקח משה חצי אדם ויישם בהגנות. אז הנה אתה רואה שצריך להשים את הדם בתוך כלי שרת. ואז שואל רש"י, ואף על גב דה הקרבה לשון הולכה היא, בלשון הקודש הקרבה פירושו של דבר להוליך, מלשון לקרב, פעולה שעושה פעולת קירוב. אז לכאורה הייתי צריך לבוא ולומר, ושחט את בן הבקר, זו שחיטה, והקריבו בני אהרון, זו הולכה, וזרקו את הדם על המזבח, זו זריקת הדם. ואנחנו הסברנו שוהקריבו, הכוונה היא קבלה. אז היה קשה לרש"י, לכאורה זה צריך להיות הולכה ולא קבלה בכלי שרת. ואף על גב דהקרבה לשון הולכה היא כדאמרינן לאל, והקריב הכהן את הכל, זו הולכת איברים לכבש. אז הנה אנחנו רואים שוהקריבו בתרה זה הולכה. הכה, כיוון דזימנין הולכה לית הכלל, כמו השוחט בצד המזבח, לא כתב לקרא, והקבלה הוא דאכתבי, והיכה דאיצריך הולכה, נפקלן דהה ועבודה, מדאפ כרחמנה לקבלה בלשון הולכה. וכך ביארה הגמרא בדף דלת עמוד א', אמרה הגמרא שלמעשה מכיוון שאפשר לעשות שחיטה עם סדר העבודה בלי לעשות פעולה של הולכה, בהכרח שהפסוק שאומר והקריבו לא מדבר על ההולכה, כי הרי אפשר גם בלי הולכה. אז ממילא בהכרח שהקריבו זה קבלה. אז מאיפה אני יודע את הדין של הולכה? את הדין של הולכה אני יודע בזג הגופה, שהתורה הציעה את הלשון של קבלה במטבע לשון של הולכה, כדי לומר מה שנוהג בקבלה נוהג גם בהולכה. רש"י לא מבאר את זה, זה נכון. רש"י לא מבאר את זה. אתה בא ואומר, מי אומר אולי צריך הולכה שזה הולכה זה בדווקא, ולכן התורה אומרת והקריבו שזה הולכה שצריך בדווקא לעשות מעשה הולכה. אז התשובה היא, זה דבר של סברה, אומר רש"י. אומר לך רש"י, מכיוון שיש מקום לשחיטה, והשחיטה יכולה לעשות או בקודשים קלים בכל העזרה, או בקודשי קודשים בצד הצפוני, אבל בכל מקום יש מזבח. עכשיו לא כתוב לי איפה לשחוט, אני יכול לשחוט גם בצד המזבח. אז מה שייך שם ההולכה? אז מכיוון שיש היתר שחיטה ואפשר לעשות את זה בלא הולכה, בהכרח שהולכה זה לא עובדה הוכחית. אז אם כך, אז מה אומרת התורה והקריבו? התורה מצווה על עבודה. אז והקריבו, הוא מוכרח להיות שזה קבלת אדם. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה תחילת הברייתא, זה עוד לא נוגע אלינו. בני אהרון הכהנים, מה שנאמר בפסוק והקריבו בני אהרון הכהנים, למדנו מזה שתהה בכהן כשר צריך בני אהרון, דווקא בן אהרון ולא חלל ולא בעל מום, ובכלי שרת צריך שזה יעשה עבודה דווקא בבגדי כהונה. למה? דכהנים הכוונה היא בכהונם, וכך מבואר בגמרא בדף י"ח עמוד ב', שהכוונה היא כהונם זה בגדי כהונה. ובאכן כל מקום שנאמר כהן וכלי שרת, הכוונה היא בבגדי כהונה. אמר רבי עקיבא, מניין לקבלה שלא תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת? רבי עקיבא לא מקבל את הלימוד של תנא קמא. אומר רבי עקיבא, בני אהרון, איפה כתוב לך שזה לא יכול להיות בעל מום? מי אמר לך שבן אהרון לא יכול להיות חלל? הוא בן אהרון והוא חלל, הוא בן אהרון והוא בעל מום, זה לא מקור. גם את הדרשה של בכהונם בגדי שרת רבי עקיבא לא מקבל. ולכן אמר רבי עקיבא, מניין לקבלה שלא תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת? נאמר כאן לגבי קבלת אדם בני אהרון, ונאמר להלן תחילת ספר במדבר, אומרת התורה, אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים אשר מילא את ידם לכהן. ושם מדובר על אלעזר ואיתמר, וזה אומרת הגמרא, ונאמר להלן אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים. מה להלן באלעזר ואיתמר מדובר בכהן כשר שאיננו חלל, הוא מדובר בכהן כשר שאיננו בעל מום? ושוב, לא מופיע פה מה המקור שאנחנו יודעים שהוא לא היה בעל מום, אבל כנראה היה קימנו לגמרא שהם לא היו בעלי מומים. הוא בכלי שרת וצריך שעבודה תעשה בבגדי כהונה, ורשי מביא את המקור, אומר רשי, כי כתוב בפסוק אשר מילא את ידם, והיינו לשון ריבוי בגדי כהונה דכתיב ומילא את ידו ללבוש את הבגדים. וכתיב, גם כתוב בפרשת תצווה, ובגדי הקודש אשר לארון יהיו לבניו אחריו למושכה בהם למלא בם את ידם. אז מילוי הכוונה היא בגדי כהונה. אף כאן לגבי קבלת אדם שנאמר בני אהרון הכהנים, בכהן כשר ובכלי שרת. בא עכשיו רבי טרפון וזה נוגע אלינו. אמר רבי טרפון, זאת לפני, אתה אומר מה, שבזמן המילואים? אמת, אבל אחרי, כתוב הרי שאחרי מתן תורה שחטאו בחטא העגל הכל חזר לקדמותו, אז מי שהיה בעל מום חזר להיות בעל מום. א', כן. ב', מי אמר שלא? מה? למה לא? פסקה זומת החש, לא נוגע לבעלי מומים. א', ב', מי אמר שמאז ועד הזמן שהם נעשו כהנים, שזה שנה כמעט אחרי, בניסן, שווה חנוכה, אולי בינתיים קרה דברים, אבל כנראה שידענו שזה ככה. אמר רבי טרפון, הקפח את בניי, אם לא שמעתי, הקפח את בניי. רבי טרפון מדבר מכאב של תורה. אומר רבי טרפון, שואג רבי טרפון, עד כדי לשון הקפח את בניי, מופיע גם בשבת ועוד בבמציאה, אם לא שמעתי להבחין הפרש בין קבלה לזריקה ואין לי לפרש. אתם באים לומדים במשנה בתור דבר פשוט, גם רבי עקיבא, שבעצם קבלה וזריקה זה אותו דין, וישנם את אותם עבודות שאם הוא חשב בהם שלא לשמע, אז הוא פוסל את הקורבן בפסח וחטאת. אומר רבי טרפון, אני קיבלתי מרבותיי שיש הבדל בין קבלה לזריקה, אבל מה לעשות, אני לא זוכר מה קיבלתי ואין לי לפרש. אמר רבי עקיבא, אני אפרש. אומר לו רבי עקיבא, אמנם אני לא קיבלתי, אבל ללמוד פשט אני יכול להגיד לך. קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה, זריקה עשה בה מחשבה כמעשה. לומד את הגמרא כמבואר ברשי כרגע בסל כדעתך, שלמעשה הבנת רבי עקיבא, קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה, פירושו של דבר שאם בזמן הקבלה הוא חשב מחשבת פיגול, הווה אומר שהוא חשב כשהוא קיבל את הדם לזרוק את הדם שלא בזמנו, או להקטיר את האימורים שלא בזמנם, או לאכול את הבשר שלא בזמנו, זה לא נחשב מחשבה הפוסלת, זו לא מחשבת פיגול. אותו דבר לגבי לשמה, אם הוא חשב בזמן קבלת הדם שלא לשמה, הוא לא פוסל. זריקה עשה במחשבה כמעשה, אבל בזריקה, אם הוא חשב מחשבת פיגול, או שהוא חשב מחשבת שלא לשמה, הוא פוסל. דבר נוסף, אומר רבי עקיבא, קיבלו בחוץ אינו חייב קראת. אם הוא שחט בה זרה, כי בשחיטה כתוב בפסוק, ואל פתח או אל מועד לא הביאו, אי אפשר לשחוט בחוץ. מי ששוחט בחוץ, חייב קראת. אבל הוא יכול לשחוט בפנים ולקבל את הדם בחוץ. אז אם הוא קיבל בחוץ, הוא פוסל, אבל אינו חייב קראת. זרקו בחוץ, אנוש קראת. עוד אומר רבי עקיבא, הבדל בין קבלה לזריקה, קיבלו פסולים, אין חייבים עליו. אם קיבל את אדם זר, או כהן בעל מום, או כהן שטוי, אין חייבים עליו. זאת אומרת, הוא לא חייב מיטה בידי שמיים. זרקו פסולים, חייבים עליו. יש על זה דין של מיטה בידי שמיים. אמר לו רבי טרפון העבודה, אומר רבי טרפון לשון שבועה, שלא היטט ימין ושמאל. הוא אומר לרבי עקיבא, כך שמעתי בדיוק מרבותיי כמו שאתה למדת. ולכן הוא אומר, אני שמעתי ואין לי לפרש, אני שמעתי ולא זכרתי. אתה דורש, הוא מסכים לשמועה, ואתה דורש מעצמך ומביא את אותם דברים שאני קיבלתי בשמועה מרבותיי. בלשון הזה אמר לו, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחיים. בכל אופן הנוגע לעניינינו, הנה אנחנו רואים שכשיש לנו מצב של קבלה, אז בקבלה לא פוסל פסול שלא לשמה. וזה בעצם תחילת הגמרא, וקבלה מפסלה? אתה רצית לומר שאם אדם חושב מחשבת שלא לשמה בזמן הקבלה הוא פוסל. והנה אנחנו רואים פה בדברי רבי טרפון, רבי עקיבא, כך קיבל מרבותיו, שקבלה זה לא מחשבה הפוסלת. אמר רב, זה טכני, זה טכני. זה טכני. הבנתי לך, זה טכני, מה הבעיה? מה הבעיה? נמצא על הגבול, שוחט, עומד בחוץ, מחזיק כלי. זה טכני, זה לא... אומרת הגמרא, אמר רב, לא קשיא. כאן במחשבת פיגול, כאן במחשבת שלא לשמה. מתרצת הגמרא, מה ההבדל בין המשנה שלנו לברייתא הזאת כפי שמבואר בדעת רבי טרפון ורבי עקיבא ורבותיהם? יש הבדל בין מחשבת פיגול למחשבת שלא לשמה. מחשבת פיגול באמת בקבלה הוא לא מפגל, אבל עניין שלא לשמה, מחשבה שלא לשמה בקבלה כן פוסלת. אז המשנה שאומרת פוסלת, מדובר הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמה, נכון? אז אם היה קבלה שלא לשמה, פוסל. לגבי דיני פיגול, זה לא. הוא לא מפגל כשהוא עושה את המחשבה בזמן הקבלה. דיקנמי, יש לי גם ראיה מלשון המשנה, דקטני שהזבח נפסל, ולא קטני מתפגל. זאת אומרת שכל הנידון זה בלשמה, אבל פיגול באמת אין בזמן הקבלה. שמע מינה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומחשבת פיגול לא פסלה בקבלה? שואלת הגמרא, האם אכן באמת מחשבת פיגול לא פוסלת בקבלת אדם? והתניא, יכול לא תהיה מחשבה מועלת אלא בזריקה בלבד. היה מקום לטעות ולומר שמחשבת פיגול זה מחשבה שפוסלת רק בזריקה בלבד. זה אומר שאם הוא חשב בזמן הזריקה שהוא יקטיר או יאכל את הבשר חוץ לזמנו, זה מחשבת פיגול. יש מחשבת פיגול ויש מחשבת פסול, הזכרנו. מחשבת פיגול פירושו של דבר חוץ לזמנו, שאז מי שאוכל את הבשר אנוש קראת. מחשבת פסול זה חוץ למקומו, שלא לשמה, שאז מי שאוכל את הבשר אינו אנוש קראת. אז אומרת על זה הברייתא, נקרא, יכול לא תהיה מחשבה מועלת אלא בזריקה בלבד. מניין לרבות שחיטה וקבלה? מאיפה אני יודע שגם בשחיטה וקבלה יש פסול של פיגול? תלמוד לומר, זה המקור ופה זה יתבהר. ואם החול יאכל מצר זבח שלמיו, לא ירצה בדברים המביאים לידי אכילה, הכתוב מדבר. מהו המקור בכלל למחשבת פיגול? כתוב בפסוק, ואם החול יאכל, האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, זאת אומרת, זמן של שלמים זה שני ימים ולילה. אומרת התורה מה קורה אם הוא הלך ועשה אכילה ביום השלישי, לא ירצה, לא עלה לו לקורבן, המקריב אותו לא יחשב לו, ולכן מי שעשה את העבודה הזאת לא נחשב הקורבן, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, ממה? מאותו בשר הפיגול, עוונה תישא, והכוונה היא לעונש כרת. זאת אומרת, שלמעשה, אם היה מקום לבוא ולומר שכל הנידון זה רק ביחס לזריקה, למה? אומר רש"י, תראה, אלא בזריקה. אומר רש"י, במחשב בשעת זריקה על מנת לאוכלו מזבחו ביום השלישי כדכתיב בקרא, ואם אכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, דמחשבת פיגול המקריב אותו לא יחשב, ילפין על מיני בפרק ב', במחשב בשעת הקרבה לאכול מזבחו ביום השלישי הכתוב מדבר, והקרבה היינו זריקה. אז הייתי מבין שעל מה מדובר? על הזריקה. מאיפה אני יודע שזה מדבר בכל העבודות? זה הלשון של הפסוק, בדברים המביאים לידי אכילה, מכיוון שנאמר ואם אכול יאכל, כל מה ששייך, הווה אומר, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, ששייך בזה את המושג של מביא לידי אכילה, שם נאמר דין של מחשבת פיגול. ממשיכה הברייתא ושואלת, יכול שאני מרבה אף שפחת שיריים והקטרת אמורים? אז אם אתה אומר שזה המקור שלי, אז אולי גם בזמן שפיחת השיריים, דהיינו אחרי שזרקו את הדם, אם נשאר לנו בכלי דם צריך לשפוך את זה ליסוד המזבח, והקטרת אימורים שלאחר שאנחנו גמרנו לזרוק את הדם צריך את האימורים, החלקים ששייכים למזבח, להקטיר על גבי מזבח, אולי גם שם הפוסל במחשבת פיגול לבוא ולאכול חוץ לזמנו. תלמוד לומר, ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב. לא ירצה פירושו של דבר ריצוי. מתי זה זמן הריצוי? זמן הזריקה, כי כבר הבנו שהמרצה זה בעצם זריקת אדם על גבי מזבח. אז אומרת התורה, לא ירצה. אם ככה, ומאידך כתוב, המקריב אותו לא יחשב. אז אם אני אומר לא ירצה, אני מדבר על זריקה. ואם אני אומר המקריב אותו לא יחשב, אז אני מדבר גם, כמו שאמרנו קודם, ואם אכול יאכל מבשר זבח שלמיו, בדברים המביאים לידי אכילה. ומה עם הדברים המביאים לידי אכילה? שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. ולכן היה קשה לגמרא, למה התורה צריכה לבוא ולהוציא את הלא ירצה, את הזריקה, מתוך ואם אכול יאכל, הדברים המביאים לידי אכילה, שכולל בתוכו גם את הזריקה. אומרת הגמרא, זריקה בכלל הייתה, הרי הזריקה הייתה בתוך המושג ואם אכול יאכל, ולמה יצתה? אז למה התורה אמרה בוולא ירצה להוציא את הזריקה מתוך העבודה הכללית, להקיש אליה? לומר לך מה זריקה מיוחדת שהיא עבודה ומעכבת כפרה, כמו שזריקה היא מיוחדת, מה המיוחדות שלה? שזה חלק מעבודת הזבח והיא מעכבת כפרה, שאם לא עשית אז אין כפרה. אף כל עבודה הוא מעכבת כפרה, כמו שחיטה וקבלה, שם נאמר מחשבת פיגול, אז לא יחשב. יצאו שפיכת שיריים והקטרת אימורים שאין מעכבים את הכפרה, כיוון שזה דין רק לכתחילה למצווה אבל לא מעכב כפרה, אז לא יתחדש בהם מושג של פיגול. הנוגע לענייננו, כתוב פה בברייתא של לפגל אפשר בקבלה, ואנחנו עכשיו רצינו לתרץ את הברייתא מרבי עקיבא שבקבלה אין מחשבת פיגול. אומרת על זה הגמרא, אלא לא קשיא י' ג' עמוד ב', הדאמר הריני שוחט על מנת לקבל דמה למחר, הדאמר הריני מקבל דמה על מנת לשפוך שיריים למחר, וזה ההבדל בין הברייתא הראשונה שאומרת אין קבלה פוסלת בפיגול לברייתא השנייה שאומרת שקבלה פוסלת בפיגול. ואנחנו מסבירים מהי מחשבת פיגול. מחשבת פיגול פירושו של דבר שבאחד מארבע עבודות המעכבות את הכפרה, כפי שראינו עבודות הזבח, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, הוא חשב מחשבה שהמחשבה הייתה נוגעת לאכילה, ואם אכול יאכל מבשר זבח שלמיו, על איזה נושא אנחנו מדברים? מחשבה באכילה, הווה אומר, או אכילת מזבח, שזה זריקת הדם והכתרת האימורים, או אכילת אדם, דהיינו, שזה החלק של אכילת הבשר לכהנים או לבעלים. אם הוא חשב את המחשבה שלא בעבודה מעכבת ולא ביחס לאכילה, זו לא מחשבת פיגול. הווה אומר, שאם היה מחשבה ביחס לאכילה, אבל לא באחד מעבודות המעכבות את הקורבן, כמו אם הוא חשב בזמן שפיכת שיריים, שפיכת שיריים זה לא עבודה מעכבת, בזמן הכתרת האימורים, אבל הכתרת האימורים זה לא עבודה מעכבת, אין זה פיגול. כמו כן, אם הוא חשב בזמן שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אבל לא חשב על הנושא של האכילה, לדוגמה, בזמן השחיטה הוא חשב שהוא יזרוק, שהוא יקבל את הדם שלא בזמנו, הוא שוחט והוא חושב לקבל את הדם שלא בזרקו. לקבלת הדם זה לא אכילת מזבח ולא אכילת הדם, אין זו מחשבת פיגול. זה עונה הגמרא. אומרת הגמרא, אלא לא קשיא. הברייתא הראשונה, רבי עקיבא ורבי טרפון, שמצאנו שקבלה לא פוסלת במחשבת פיגול, הדאמר הרי מי שוחט על מנת לקבל דמה למחר. נכון, זה בעבודת הזבח, אבל זה לא אכילת מזבח ולא אכילת אדם, זה לא פיגול. הברייתא השנייה שאומרת שמפגל, דאמר הרי מי מקבל דמה על מנת לשפוך שיריים למחר, שפיכת השיריים זו אכילת מזבח. אז מכיוון שהוא אמר הרי מי מקבל דמה וחושב בזמן קבלת אדם, שזה אחד מארבע עבודות המעכבים את הקורבן, על אכילת מזבח, על השפיכת שיריים, לכן יש כאן מחשבת פיגול וזה פוסל. אמר לה אומר רבנן לרבה, ושפיכת שיריים והכתרת אימורים לא פסלה בו מחשבה? והתניה, יכול לא תהיה מחשבה מועלת אלא באכילת בשר, מניין לרבות שפיכת שיריים והכתרת אימורים? תלמוד לומר, ואם החול יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח. אז הנה אני רואה שגם באכילת מזבח מצאנו מחשבת פיגול, ואנחנו כבר הסברנו את הדברים. שיריים זה נכון, זה למצווה, אבל זה ואם החול יאכל. גם הכתרת האימורים זה לא חובה, זה רק למצווה, וגם אכילת הבשר זה למצווה, אבל אנחנו הסברנו כבר. עונה הגמרא, לא קשיא, הדה אמר הרי מי זורק על מנת לשפוך שיריים למחר, הדה אמר הרי מי שופך שיריים על מנת להקטיר אימורים למחר, וזה הנקודה. אם הוא חושב באחד מארבע עבודות הזבח על שפיכת השיריים, זו באמת מחשבת פיגול. ולמה? כי המחשבה הייתה בעבודה המעכבת, והמחשבה הייתה על אכילת מזבח בשתי אכילות הכתוב מדבר. לכן אם אני חושב בזמן שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, שאני אזרוק, אקטיר, אשפוך שיריים, יאכל את הבשר שלא בזמנו, זו מחשבת פיגול. אבל מה שאמרנו שלא פוסל, דאמר הרי מי זורק, זה פוסל, דאמר הרי מי שופך שיריים על מנת, בשפיכת השיריים זה כבר לא עבודה מעכבת. אז המחשבה שהוא חושב בזמן שפיכת השיריים, גם שהוא חושב על אכילה, אבל זה בזמן שזה לא עבודה מעכבת, אין בזה דין של פיגול. על זה אנחנו מדברים. אם הוא לא זרק בזמנו, אז זה לא טר, זה כבר התקלקל. הכל נעשה בזמן, והמחשבה היא מחשבה המפגלת. למדנו במשנה, פיגול זה בכל הקורבנות כולם. המשנה דיברה על הלשמה, חלק של הלשמה נוגע רק לפסח וחטאת. יש לנו שיטה נוספת, עולה, אשם, פסח והחטאת, זה הדין הכללי של תנא קמא. הנידון שעמד לפנינו זה מחשבת פיגול, מחשבת פיגול שייך בכל הקורבנות. אמר רב יהודה בריידר הבכייה, שמעתי שטבילת אצבע מפגלת בחטאת פנימית. שמעתי שטבילת אצבע, אנחנו עוד נעמוד בעזרת השם מחר בדף י' למה הלשון פה בחטאת הפנימית, כי למעשה אנחנו יודעים שגם בחטאת החיצונה וגם בחטאת הפנימית היו טובלים את האצבע בדם, ועל ידי טבילת האצבע חטאת חיצונית זה חטאת שעושים במזבח החיצון, וחטאת פנימית זה חטאת שעושים בהיכל. ההבדל הוא שחטאת יחיד זה נקרא חטאת חיצון, עושים את זה במזבח החיצון. זה קורבנות ציבור, כמו פר אלם דבר של ציבור, פר כהן משיח, פר ושעיר ביום הכיפורים. זה נחשב חטאות הפנימיות. גם בחטאת החיצונה תובל את האצבע בדם ונוטל עם האצבע על קרן המזבח. גם בחטאת הפנימית הוא תובל את האצבע בדם ומווה פעמים על ההיכל, על המזבח, פעמים על הפר, כנגד הפרוכת, פעמים בקודש הקודשים, ביום הכיפורים. אבל הפעולה נעשית בטבילת אצבע. ובכל זאת, הדגש פה זה שמעתי שטבילת אצבע מפגלת בחטאת פנימית. אז במאמר המוסגר, אבל הדברים עוד התברו, יש הבדל בין חטאת חיצונה לחטאת פנימית בלשון הפסוק. כאן בחטאת פנימית נאמר, וטבל אצבעו בדם. התורה מדברת על הטבילה. לעומת חטאת החיצונה ששם כתוב, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה. זאת אומרת, יש הבדל בין הלשון של הפסוק שנאמר במפורש בחטאת פנימית וטבל, לבין הלשון שנאמר לגבי מזבח החיצון ולקח. בעזרת השם אחר יתבהר מה ההבדל בין זה טבל ולקח. לענייננו, טבל זו עבודה חשובה. ומכיוון שזו עבודה חשובה, אז זה מהעבודות המעכבות את הקורבן. ומכיוון שזו עבודה המעכבת את הקורבן, יש בה מחשבת פיגול. שמעתי שטבילת אצבע מפגלת בחטאת פנימית. מה פרוש? יש אכילת מזבח, אין אכילת אדם. כל החטאות הפנימיות הולכות לשריפה במקום הדשן, אבל את האימורים שלהם מעלים במזבח החיצון. אז מכיוון שיש בזה אכילת מזבח, לכן יש פה מושג של אכילה. אם כך, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברדה רבחיה, שמעתי שטבילת אצבע מפגלת בחטאת פנימית. שמע אילפה את ההלכה הזאת, אמרה קמי דה ברפדה. אומר לו ברפדה, כלום למדנו פיגול אלא משלמים. הרי כבר הסברנו, מאיפה אני בכלל יודע שיש מחשבה כזאת שפוסלת את הקורבן, שהיא מחשבת פיגול, ואם החול יאכל מבשר זבח שלמה, והמקור נמצא בבשר השלמים. מה שלמים אין טבילת אצבע מפגלת בהם? אף חטאת אין טבילת אצבע מפגלת בהם. אם ככה, לא שייך לדון בזה מחשבת פיגול, זה לא קיים. כי אני מדבר, דום ידי שלמים, ובשלמים אין טבילת אצבע. אומרת על זה הגמרא, וכי הכל משלמים למדו. אם השלמים שלו לשמן אין מוציא מדי פיגול, אף חטאת שלו לשמן אין מוציא מדי פיגול, הוא בהכרח, אלא מעית לך למימר מריבוי הדקרה קעתיה. החנמי, באיזה עבודה יחשב הפיגול, הכוונה היא מריבוי הדקרה קעתי. ואנחנו מסבירים. רש"י מזכיר במקצת, אנחנו נצטרך לבאר את זה בהרחבה בדף חפתת, אבל יש משנה בדף חפתת. הפסח והחטאת ששחטן חוץ לזמנו, וקיבל והלך וזרק שלא לשמו, זהו שלא קרב המטיר כמצוותו, ואינה פיגול לאנש קראת על אכילתו. לומדים את זה שם בדף כפחת עמוד ב' כהרצאת כשר, כך הרצאת פיגול, שיקריבו כל מטיריו אותם ארבע עבודות בלא פסול מחשבה אחרת. ואנחנו מסבירים, אנחנו יודעים שבסדר הקורבן של קורבן כשר צריך לעשות את העבודות בקשרות, דהיינו שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, בלי מחשבת פסול חוץ למקומו, בלי מחשבת שלא לשמה, בלי מחשבת פיגול חוץ לזמנו. מחדשת הגמרא שם, כפי שנלמד מכוח הפסוק, שגם לגבי מחשבת פיגול, מתי זה נקרא בשר פיגול? רק אם קרבו כל מטיריו בהתר. זאת אומרת, נדבר לצורך העניין, בזמן השחיטה הוא חשב לקבל, לזרוק את הדם שלא בזמנו, להקטיר אימורים שלא בזמנם. בפעולה הזאת הוא פיגל את הקורבן. אם הוא המשיך לעשות קבלה, הולכה, זריקה, כתיקונה, אז הבשר הוא בשר פיגול. כהרצאת כשר, כך הרצאת פיגול. כמו שבקשר צריך שכל העבודות יהיו בקשרות, גם בפיגול צריך שכל העבודות יהיו בקשרות חוץ מהמחשבה המפגלת. מה קורה אבל אם עכשיו חשבתי עוד איזה מחשבת פסול? בזמן השחיטה הוא חשב על מנת לזרוק את הדם חוץ לזמנו, ובזמן הקבלה הוא קיבל שלא לשמה, זה כבר לא נחשב פיגול, זה פסול. את הבשר הזה אסור לאכול, הקורבן הזה פסול. אבל לאכול את זה, מי שאכל, קראת הוא לא יענש. כי אין לו דין של פיגול, כי ההרצאת כאשר כך ההרצאת פסול. בא עכשיו הגמרא ואומרת, תראה, אתה רוצה לטעון שהכל למדנו מקורבן שלמים, המושג של מחשבת פיגול למדנו מקורבן שלמים. בקורבן שלמים מחשבה שלא לשמה לא פוסלת. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם קשרים, לא עלו לבעלים בשם חובה. אבל הזבחים הם קשרים. אז אם חשבתי מחשבת שלא לשמה, אחרי שחשבתי מחשבת פיגול בקורבן שלמים, זה נשאר פיגול, זה לא מחשבה פוסלת. אז איך אתה רוצה להגיד לגבי חטאת, לגבי פסח, שאם אני אחשוב בזמן אחר הפיגול, אני אחשוב מחשבה שלא לשמה, אז זה לא פיגול, אבל זה הרי לא דומה לשלמים. זאת אומרת שבהכרח לא לומדים, וזו השאלה של הגמרא, נחזור. אם השלמים שלא לשמן אין מוציאים מידי פיגול, הרי מחשבה שלא לשמה לא פוסלת, אז זה לא מוציא מידי פיגול. הפחתת שלא לשמה אין מוציא מידי פיגול. אלא, מה יתלך למימר? למה באמת המשנה כן אומרת שבחטאת זה מוציא? כי בעצם כל הזבחים לפיגול בתורת כהנים, ולא משלמים למדו, וזה הכוונה, מריבוי הדקרא קהתיא. לומדים את זה מריבוי הפסוקים בתורת כהנים, ולא ממה שנאמר בשלמים. החנמי, אז גם איזה עבודה יחשב עבודה פוסלת מריבוי הדקרא קהתיא? ומכיוון שטבילת אצבע בחטאות הפנימיות זו עבודה המעכבת, אז מלא גם מחשבת פיגול יהיה בטבילת האצבע. אותה גמרא, אבל בתירוץ שונה, אמר רבי שוע בן לוי, בעלי, אז זו שמעתי, שטבילת אצבע מפגלת. תאי בא רב שמעון בלקיש, ואז ישר רב שמעון בלקיש את שאלתנו. כלום למדו פיגול אלא משלמים. מה שלמים אין טבילת אצבע מפגלת בהם? הפחתת אין טבילת אצבע מפגלת בהם. ומיד שואלת הגמרא את אותה שאלה, וכי הכל משלמים למדו? אם השלמים שלא לשמה הם מוציאים מידי פיגול, הפחתת שלא לשמה הם מוציאה מידי פיגול? אמר רבי יוסי בר חנינה, אם קודם תירצנו שאכן באמת לומדים מריבוי הדקרא ולא משלמים. בא רבי יוסי בר חנינה ואומר, אם מאיפה למדתי מחשבת פיגול? הכל משלמים למדו. אז איך בכל זאת אני בא ואני אומר שמחשבה שלא לשמה בפסח וחטאת מוציאה מידי פיגול, בזמן שמחשבת שלא לשמה בשלמים אינה מוציאה מידי פיגול, כי פה זה מחשבה פוסלת ופה זה מחשבה שאינה פוסלת? הועיל וחוץ למקומו פוסל בשלמים, ושלא לשמו פוסל בחטאת. הועיל וחוץ למקומו פוסל בשלמים, כיוון שמצאתי מחשבה פוסלת גם לגבי שלמים, נכון, לא מחשבת לשמה. אבל אם הוא חשב בזמן שחיטה, קבלה, הלכה, זריקה, שהוא יעשה את האכילה שלא במקומו, הוא פוסל את הקורבן. ואז המחשבה הזאת מוציאה מידי פיגול, ולא יהיה עונש קראת על האוכל את הבשר. ושלא לשמו זו מחשבה שפוסל בחטאת, מחוץ למקומו הפוסל בשלמים מוציא מידי פיגול, אף שלא לשמוע פוסל בחטאת מוציאה מידי פיגול. התשובה היא, מה שאני לומד משלמים אני לומד מחשבת פיגול, אבל אני גם לומד משלמים שבמקום כזה שבא מחשבת פסול, כל אחד לפי הפסול שלו, בשלמים זה מחשבת חוץ למקומו, בפסח וחטאת זה מחשבת שלא לשמה. אמר רב ירמיה מצידה תברא, בא רב ירמיה ואומר, הפירחה מונחת בצידה, מה לחוץ למקומו הפוסל בשלמים שכנוהג בכל הזבחים? אתה יודע למה באמת מחשבת חוץ למקומו מוציא מידי פיגול? בגלל שזה מחשבה שהיא מחשבה קשה, חריפה, חמורה, והורה יש שהיא נוהגת בכל הקורבנות, שם אני אומר מוציא מידי פיגול. תאמר בשלו לשמו שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת בלבד, מי אומר שזה יכול לבוא ולהוציא מידי המצב של מחשבת פיגול? אלא, וכאן מונחת תשובת הגמרא, אלא מה יתלך למימר? דבר הפוסל בהם מוציאה מידי פיגול. אתה יודע מה התשובה? מה גורם להוציא מידי פיגול? דבר הפוסל בהם, כל אחד יש לו את הפסול שלו, ודבר המעכב בהם מביא לידי פיגול. זאת אומרת, איך יוצרים מחשבת פיגול? אם חשבת באחד מהעבודות המעכבות את הקורבן, שחיטה, קבלה, הלכה, זריקה, ואז אם אתה חושב בדבר הפוסל קלקלת את המחשבת פיגול, הכנה מלגבי חטא דבר הפוסל בא מוציאה מדי פיגול, הווה אומר כמו שלא לשמע שפוסל בה, דבר המעכב בה כמו שחיטה, קבלה הולכה, זריקה מביאה לידי פיגול. ומכיוון שבחטאות הפנימיות דבר המעכב בה זה אותו טבילת אצבע, לכן אם הוא טובל בחטאות הפנימיות את אצבעו בדם ובזמן הזה הוא חושב מחשבת פיגול, הרי במחשבה הזאת הוא מפגל את הקורבן, ובעזרת השם מחר המשך הדברים.